טוב, נעשה כך. אז אנחנו נתחיל מישראל בתחייתו. ישראל בתחייתו זה פה באורות, בעמוד י"ח. ישראל ותחייתו. ישראל מספרים תהילת השם. כוח הגבורה העליונה, במלוא תפארת מעשיו, בכל מקומות ממשלתו, מעולם ועד העולם, ומרומם על כל ברכה ותהילה, זהו גורל ישראל. ישראל מכירו את כוח מעשי השם. ישראל מכירו מעין עדות אל גיבור יוצר כל לבדו, ואתם עדיין נאום השם ואני אל. מלא הוא ישראל מאור הגבורה והתפארת העליונה, שהכרתן מלאה חיי חוכמת עולמים, חיי חסד ואהבת כל הבריות, חיי פאר מקדושים. ישראל עומד בקרן אורה זו ברוחו, בחיי כל נשמה בפרטיות, ובחיי האומה כולה בבניינה, בדורותיה, בשאיפת סיגוב, פאר זיו, הדר קולניות מלכותה, בחל קודש מקדשה, בלעת אש חיי נעוריה, אשר בנינו כנטיעים מגודלים בנוריהם, בנותינו כזוויות מכותבות תבנית היכל, וחפץ רכושה ואושרה, מזווינו מלאים, מפיקים מזן אל זן, צוננו מעליפות מרובבות בחוצותינו, אלופינו מסובלים, אין פרץ ואין יוצאת ואין צבחה ברחובותינו, אשריים שככה לא אשריים שהשם אלוקיו. והעם אשר השם אלוקיו, יודע לספר כוח מעשי השם, יודע לספר שאלוקי ישראל אלוקי עולם הוא, בורא שמיים וארץ, ושהכל ברא לכבודו. וכבודו כבוד כל העולמים, חיי כל העולמים, וחקר כבודו כבוד. וידיעתו זאת היא תכונת רוחו, מורשת אבותיו והכרתו הפנימית, חודרת בו בכל לב ובכל נשמה, אחוזה קשורה ודבוקה בנעימת אמונתו, אמונת אומן, בבירור תולדתו, בניצחונותיו על כל, בסגולת קיומו ועמדתו נגד צריו הרבים, אשר הם הכשלו ונפל ובהוקם והתעודד. ויותר מכל, חרותה ידיעת קודש עולמי עולמים זו בנשמתו הפנימית, בתביעת רוחו, בזוהר שירתו, בהתגלמות חייו, מותאמת לאופי מוסרו, לתכנית מדיניותו, והיא יסוד כל שאיפותיו. והאמת העליונה הזאת היא מקוממת את כל היקום, כל יציר נברא ממנה חי, הכל מכוחה ישתלם. כל הנופלים יקומו על ידה, כל השוקי כוח, כל רצוצי משפט ישובו וינרו מזיבה, כל תבועי שאול בחילה יעלו, ויעמדו במרחב, כל זהומי, כל תמונה שוררה, כל החשוכים על ידי כל שכלות וכל תיעוב, על ידי אור עולמי אין קץ זה יביטו וינהרו. אור ישראל זורח והולך באור, מפעם בקרב נשמתו את תלמוד גאולתו, כוח מעשיו יגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים, מעשה ידיו, אמת ומשפט, נאמנים כל פיקודיו, סמוכים לעד לעולם, עשויים באמת וישר. פדות שלח לעמו, ציווה לעולם בריתו, קדוש ונורא שמו. וגבורת אלוקי עולם, אלוקי ישראל, אדון כל העולמים, מתברכת ומתגברת בתועפות הופעותיה, ברומות קרנם של ישראל, ביסוד האומה היא זורחת ומופיעה, בתאוות גאולתה היא חיה ומתעוררת, האל, הבורא, היוצר, הקורא כל יש מאין, הנוטה צפון על תוהו, אשר בידו מחתירי ארץ ותועפות רמלו, מעונה אלוהי קדם. מעון אתה היית לנו בדור ודור, בטרם ערים יולדו ותחולל ארץ ותבל, ומעולם ועד עולם אתה אל. ותפארת אל זאת, כתר מלכות אלוקים חיים בישראל היא שרויה. אין עם בלשון בעולם שיוכל להגות ברוחו אמת חודרת תבל ומלואה זאת. עד מתי יוזכה בשבי ותפרטיך ביצר, אורה גבורתך אל אלוהים עליון, לפני אפרים ובנימין ומנשה אורה את גבורתך הולכה אל ישועת עלינו. הושיע את עמך ופדה גוי ואלוהיו, ופדות תפדה כי גואל חזק אתה, כי בכל חכמי הגויים ובכל מלכותם מעין כמוך. מעין כמוך השם גדול אתה וגדול שמך בגבורה. מי כמוך חסין יה ואמונתך סביבותיך. אתה מושל בגאות הים, בסוג עליו אתה תשבחם. אתה דיקית כחלל רהב. זה טעות, אפשר לתקן את זה. בזרוע עוזך, פיזרת אויביך, לך שמיים, אפלך ארץ, תבל ומלואה אתה יסדתם. צפון וימין אתה בראתם, תבור וחרמון בשמך ירננו, כי להשם מגיננו, לקדוש ישראל מלכנו, כי כל אלוהי עמים אלילים והשם השמיים עשה. טוב, פרק ראשון זה של הספר, של החלק בספר שנקרא ישראל ותחייתו, זה כרטיס ביקור. והכרטיס ביקור הזה הוא שיר הלל לישראל. לפני שהרב יתחיל להציג את העניין הישראלי, הרב צעידה פה ערך לנו, כמו שאנחנו יודעים, שאת כל אורות, מי שיצר אותו באמת, זה הרב צעידה. אז הוא ערך לנו פה את הפסקה הזאת בתור ראיית הכל בבת אחת. בואו נדבר בהתחלה על הסוף, על כל מה שיעלה מכל מה שנוכל לדעת. ויצא השיר הזה, השירה הזאת, התוכן הזה. ישראל מספרים תהילת השם. כוח גבורה העליונה במלוא תפארת מעשיו בכל מקומות וממשלתו, מעולם ועד העולם, ומרומם על כל ברכה ותהילה, זהו גורל ישראל. ישראל מספרים תהילת השם, זה פרפרזה על הפסוק הידוע, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. ישראל מספרים תהילת השם, ברור, לא מדובר פה על זה שתתפוס יהודים, ומה כבר יהודים עושים? הם מספרים, ועל מה הם מספרים? על תהילת השם. לא מדובר על זה, ברור, כי בכלל לא מדובר פה על יהודים, אלא מדובר פה על ישראל. והסיפור הוא לא סיפור שמספרים אותו בפה, במילים, אלא הסיפור של תהילת השם הוא סיפור שעולה מישראל. זה כמו השמיים מספרים כבודו. יום ליום יביע עומר, לילה ללילה יחווה דת. אין עומר, אין דברים, בלי נשמע כולם. בכל הארץ יצא כבעם, בקצה תבל מלהם. אז הנה, ודאי לנו שהשפה, אפשר להגיד, השירית הזאת, שהיא מדברת על השמיים מספרים כבוד אל, ומעשה אדם מגיד רקיע, אף אחד לא מעלה על דעתו ששם מדובר על איזה תמלילים שנאמרים. ומכל מקום יש שם סיפור. הסיפור שהוא ההגות, הוא העומר, הוא העניין שמתבטא על ידי עצם ההוויה. כמו שהמציאות, ההוויה הקוסמית, הכללית, היא יכולה לומר משהו, והיא אומרת בעצם הווייתה, כך גם ישראל. סיפור תהילת השם זה סיפור שעולה מעצם ההיות, מעצם ההוויה של כלל ישראל. ישראל מספרים תהילת השם. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספר. זה עם שהוא חתום בחותם הצורה, היצירה האלוהית. יצרתי לי, זה עם שהוא נוצר לי, זוהי האמרה האלוהית, הוא נוצר למען השם. הוא חתום בחותם האלוהי. ותהילתו, את הערך הנשגב, המקיף, של הסגב האלוהי, שעולה מכללות כל היש, תהילת השם, זה באמת עולה, זה באמת נאמר, זה באמת מסופר באמצעות ההיות הישראלי, ההוויה הישראלית. בואו נקדם תהליכים, או ננסה להסביר לכם מחוץ למילים שנאמרות פה. מה שאנחנו רגילים, לאלה שרגילים לשמוע אותי, לומר כל הזמן, נצח ישראל, הקיום הישראלי, או בסדרת השיעורים האלה שעסקנו בהם באותו חלק שדיברנו שם על, על הכישרון, קיום והשפעה של עם ישראל, העומר החיים ההווייתי שעולה מכללות דורות האומה, שהוא לא נעוץ בכלל בבחירה החופשית של אף אחד, לא ביזמות למעשים הטובים או מסוימים של אף אחד. כי אף אחד לא יזם, ולו גם היה יוזם, לא היה מועיל לו את הקיום הישראלי המדהים, שבכל דור ודור, לאורך 4,000 השנים האחרונות, קמים עלינו לחלותינו, ואנחנו, בניגוד לכל סבירות, בכל היגיון, בכל רציונליות, אנחנו פה. הממד הזה הוא לא יוזמה של מישהו. הוא לא כוונה של מישהו. זה פועל יוצא של תכונת החיים הישראלים. שהיא יצירה אלוהית, בדיוק כמו שיש תכונה של התרכבות כימית, או יש תכונות ביולוגיות, או ישנם תכונות פיזיולוגיות. ישנם תכונות פסיכולוגיות, ישנה את התכונה הזאת שנקראת נצח ישראל. חוק ולא יעבור. חוקות שמיים וארץ. טבע היצירה שיש זרם חיים כזה, והוא מתגלה באופי החתום בחותם הנצח. זה אופי החיים של האומה הישראלית בכללות דורותיה. כן, זה גם התבטא בכישרון, שגם את זה אף אחד לא יזם. וזה לא פועל יוצא של בחירה חופשית של אף אחד, כי אפילו הכישרון של האדם הפרטי, זה לא פועל יוצא של בחירתו החופשית. אנחנו לא בוחרים את כישרונותינו. אתה יכול להוציא מן הכוח אל הפועל, לפתח או לנוון כישרון, אבל את עצם הכישרון זו יצירה אלוהית. והכישרונות היהודיים, שהראשי שלהם זו הנבואה, אף אחד לא יזם את זה. עם זו יצרתי לי. וגם ההשפעה הטוטלית על כל הערכי בדברי ימי עולם, בענייני הערכים, המוסר, המדע, הדתות, שאין לך תנועה, כמו שאומר פה הרב בתחילת הספר, האחר פה בספר של אורות ישראל, אין לך תנועה בכל העמים שאין כדוגמתה בישראל, כי לא תמצא דוגמתה בישראל. אז גם זה אף אחד לא יזם את זה. זה נתון. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. אז ישראל מספרים תהילת השם. מספרים ומספרים ומספרים כימי השמיים על הארץ וכימי ישראל בשמיים ובארץ. אז עולה מהווייתם תהילת השם. באמת, תהילת השם זה הערך האלוהי ההולך ומתהלל, הולך וחושף את אורו, את שלמותו, את ערכיו, את עניינו. הלוך ואור, הלוך והשתלם. זה לא פשוט לספר את תהילת השם. כי אתם מבינים, מצרף לכסף וקור לזהב, ואיש כפי מעלה לו. כך אומר שלמה המלך כזכור. ואיך נוהגים בעלי המוסר לומר? עטיב הכסף יברר המצרף, את טיב הזהב יצרף, יברר הקור. ומי יברר את טיב האיש? כפי מהלה לו, נכון? נשמע אותו, ממה הוא מתפעל, את מה הוא מהלל, את מה הוא מעריך, זה המבחן לאיש. מה מרגש אותו, מה מעסיק אותו, מה מעניין אותו, ממה יוצאות ממנו קריאות התפעלות, מה סגנון ההילול שלו, נבין מי הדמות שמולנו. כי מה שאתה מעריך, זה אתה. אם כך, ניקח את המושכל המוסרי הידוע הזה, שהוא מבחן שאנחנו מכירים אותו או מחוכמת אחים הפשוטה, או מלימודי המוסר שלנו. אבל אם נעתיק את זה, את המסקנה שעולה לנקודה שבה אנחנו עוסקים פה עכשיו, מזה נגזר נקודה מאוד בעייתית, שבאים להלל את השם, תהילת השם, ידבר פי. אדם מהלל את מה שחשוב לו. אדם מהלל את מה שהוא רואה, מה שהוא רוצה לראות. לעולם האדם ומה שהוא מהלל, הוא נותן לנו תשקיף מן הסתם הרבה מעבר למה שהוא מדבר עליו, הוא נותן לנו תשקיף של עצמו. אם כך, תהילת השם היא זאת המהללת את המציאות האלוקית, המוחלטת, שהיא לאילה מכל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמה. תכף נגיד לאילה, לאילה, מכל זה. אז איך בכלל אפשר להלל? באמת זו שאלה מאוד בסיסית, היא זאת שעומדת בסוד תקנת התפילה, תקנת מטבע לשונית של התפילה, שלפני שניגשים, ניגש כל אדם להתפלל, שתי מחשבות צריכות להיות לו. בואו נקדם תהליכים, ואני אגיד לכם לאן אני חותר, אני רוצה להגיד שבאמת להלל את השם אף אחד לא יכול. אבל ישראל יכולים להלל את השם, ותכף זה ילמד אותנו מה זה ישראל, או כבר לימד אותנו מה זה ישראל, כבר אמרנו מה זה ישראל. וממילא נבין למה ישראל מספרים תהילת השם, ורק ישראל מספרים. רק עכשיו אני רוצה לשים נספח שהוא יועיל לנו לעניין. והיה, וניגש אדם להלל את השם, הרי נמזמן את פי, להלל, ולשבח, ולפאר את בוראי. באמת שניגשים לעניין הזה, שני תנאים לעניין. א', לא לעשות את זה בצורה עצמאית. כי האדם הפרטי לא באמת יכול להלל את השם, כי כיוון שהוא מהלל, לא את השם הוא מהלל, אלא את מחשבותיו על השם הוא מהלל. ומחשבותיו על השם, בואו נקדם תהליכים, זה לא השם. הקדוש ברוך הוא איננו השם במחשבותיו עליך. כל פנים, זה, יש פער. זאת אומרת, התמלבלתי. הקדוש ברוך הוא איננו השם במחשבותיך עליו. זה לא השם. ובאמת, מי שרוצה להלל את השם, כדאי לו קודם כל להתקלל בכלל ישראל. שהוא יהיה חלק מישראל. ישראל הכללי, יהיה חלק מנצח ישראל. במה שיהיה בטל אל הכלל, יהיה לו פתחון פה. יהיה מקום ובסיס לפתחון פה. אבל יתרה מכל, כיוון שאנחנו באים לפתוח את הפה באמת, בתהילה והשבח, אז אנחנו אומרים, השם, שפתי תפתח, ופי יגיד תהילתך. כי את מלוא התודעה של העמידה לפני משימת ההילול האלוהי, זה גורם לשיתוק, למישהו בהיר בשכלו. זה לא גורם לכך שהוא יתחיל לדבר, זה גורם לו לכך שהוא לא יכול לדבר, ולא יוציא מילה מהפה. לך דומיה תהילה, אלוקים בציון. זו הגישה הנכונה. כי הדבר העליון ביותר שיכול האדם לעשות, בטח, אם הוא בציון, לשתוק. זה הדבר הכי מדויק ממה שהוא יכול לעשות ביחס לקדוש ברוך הוא. ומכל מקום, האדם הוא המדבר, והוא נברא לדבר. בורא ניב שפתיים, שלום שלום, לרחוק ולקרוב, אמר שמרופאתי. וכל הנקודה של האם בשביל לשתוק, לא המתים יהללויה ולא כל יורדי דומה, ואנחנו נברך גם אתה עבד עולם, הללויה. יש דווקא עניין כן להלל, כי לשתוק, אז זה יורדי דומה, הם עושים את זה יפה, ובסיכומו של דבר הם לא מהללים. והנה נצרה לנו סתירה, כי דווקא הדומיה היא התהילה, ויורדי דומה הם לא מהללים. כן, מצד הפרטיות זה התירות. מצד הפרטיות אין מקום להילול השם. רק מצד הכלליות. מצד הכלליות, אז ישנה את המחשבה שהצד הפרטי, סי, ההתאמה שלו לכלליות, זה דום להשם ויתחול אלו. תשקיט את כל הצדדים הפרטיים שבך. ועכשיו, מתוך כך, יבוא חסד השם העליון, פתחון הפה למייחלים לך, והשם, אתה שפתי תפתח. ומתוך כך פי יגיתי אלתך. ברוך אתה השם, אלוקינו, אלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב. נו, 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 זוהי התפילה. רק מדברים בשם הכלל. רק מצד הזהות העצמית שהיא בטלה, וכמו שהתבטא בסוף, בסוף התפילה, כשאני עומד להיפרד, אז אני אגיד כמה מילים על עצמי, אלוקיי. העיקר שאני לא אדבר לא טוב. ניצור לשוני מרע, שפתיים מדבר מרמה. כי כשאני עכשיו מדבר על אלוקיי הפרטי, אז אני קודם כל מדבר על מה לא לדבר. ונפשי, מה כבר יש לי לבקש על נפשי? שכאפר לכל תהיה. סי, העילוי, הפרטי, זה מה שאני יכול להיות כללי. הוא בטל כאפר אל כל הצדדים הכללי. זוהי צורת תהילת השם, העולם מישראל, הפרטי. בהתכללו בישראל הכללי. הנושא שלנו ברגע זה, זה ישראל הכללי. ישראל הכללי הוא זה שאומר למען יזמרך חבוד ולא ידום, השם אלוקיי לעולם עודך. זה להפך, ישראל הכללי, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספר. אנחנו חוזרים בזו אל הנקודת המוצא. ישראל הכללי, הם מספרים תהילת השם, וזרבו אותה. אני מנסה להגיד, בכל העריכות הדברים שעשיתי פה, והדרשנות המסוימת, אני מנסה להגיד, רעיון תמציתי עיקרי אחד. כתוב פה, ישראל מספרים תהילת השם, כלול בכלל זה, רק ישראל מספרים תהילת השם. ישראל הם מספרים תהילה ורק הם מספרים. כי רק ישראל יכולים לבטא את כוח הגבורה העליונה. בכל מילות תפארת מעשיו, בכל מקומות ממשלתו, מעולם ועד העולם, ומרומם על כל ברכה ותהילה. זהו גורל ישראל. אופס, הנה הסיפה. והיא מאשרת את אוריינטציית הרישה שלנו. המציאות הזו של תהילת השם, של סיפור תהילת השם, והמפרט שלה, שהוא כוח הגבורה העליונה, ואם לא תפארת מעשה בכל מקומות ממשלתו, מעולם עד עולם, ומעומם על כל ברכה ותהילה, שזוהי תהילת השם, זהו גורל ישראל. גורל, כן, יצא לנו בסדרת השיעורים האחרונה קצת לדבר גם על גורל. ואמרנו, בטוב חלקנו מנעים גורלנו, והסברנו שגורל זה אותה מציאות שצידדי השכל והמוסר שלנו לא שולטים שם. ישנו גורל תחתון שרצוי מאוד לא להידרדר אליו, למשל כמו משחקי גורל, להפיל גורלות, מה שזה מילה נרדפת למזל, מזלות, שהיא באוריינטציה, המילה הזאת, האטמוספירה שהיא יוצרת באוריינטציה של המקריות. יש במציאות מקרים, יש במציאות מאורעות כאלה שאתה לא יכול לסמן בהם לא את השכל ולא את הצדק, ואם זה הם קוראים, וראוי שלא תנהיג את חייך על פי הקוד הזה. החיים שלך הם יהיו נערכים כפי אותה מידה שחותם השכל וחותם המוסר יחתום בהם. ככל שהם יהיו מלאים יותר שכל, ככל שיהיו מלאים יותר מוסר, בזאת אתה נעשה לאדם יותר איכותי. וכל מה שלא נוגע לשכל, כל מה שלא נוגע למוסר, הרחק רגליך מפתח האישה הזאת, הידועה. זה לא המקום. כי החיים צריכים להתפתח, וצידדי הפיתוח של החיים זה שכל ומוסר. זה תמצית כוח העבודה, עבודת השם ועבודת התורה בישראל. ועל כן, אין לנו מה להתעסק ולא מעניינים אותנו כל אופציות החיים של ענייני המקרים והמזל והמזלות. מי שמתעסק בזה מבזבז את חייו, מבזבז את כספו ומבזבז את מהות נשמתו וייעוד עניינו. ומכל מקום, יש גורל, ועליו גם מדובר פה, שהוא ורק הוא המעניין אותנו. הוא הגורל העליון. מטוב חלקנו מנעים גורלנו. כך אנחנו אומרים בתפילה. גורלנו זה הגורל העליון. גם הוא לא במסגרת השכל ולא במסגרת המוסר שלנו. אבל לא בגלל שאין שם שכל ולא בגלל שאין שם מוסר כמו בגורל התחתון, שמשם אנחנו צריכים להתרחק, אלא משום שמושגי השכל ומושגי המוסר שלנו הם בטלים כאבק דק, שכלא נחשב, לעומת המושגים המקוריים, האלוקיים, שהם שכל השכלים וצדק הצדקים. לא מחשבותיי מחשבותיכם, לא דרככם דרכי, כי גבו שמיים מארץ, כי גבו דרכי מדרככם ומחשבותיי מחשבותיכם. זה החוכמה האלוקית והצדק האלוקי. אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. אבל הרי נינה את דרכיך למען הרי את כבודיך, לא תוכל לראות את פניו. את הפנייה האלוקית, את הכיוון, הערך, התכלית, האידיאל, לא איראני. לא איראני האדם, גם לא איראני החי, גם לא המלאכים. גם הם שואלים, איה מקום כבודו, מה ערך עצמיותו. זה נשגב, זה נעלה, לאלה מכל ברכתה ושירתה, תושחתה ונחמתה, לאלה, לאלה מכל מה שאנחנו יכולים להגות ולהעלות או להאריך ולחשוב כמוסרי. זה מצומצם ובטל לעומת המוסר האלוהי, שכולל את זה והווה מקור למוסר שלנו, וכולל את זה והווה מקור לחוכמה שלנו. אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה, שבינו אבינו לתורתך, קרבינו מלכנו לעבודתך. הספירה הזאת, שהיא לאלה מהחוכמה והמוסר שלנו, זה הגורל העליון. זה מקור ההנהגה האלוהית החוקקת את התפקידים, את המציאות, את ההוויה, על פי החוכמה האלוקית והתוכנית האלוקית והנשגבות האלוקית, שכל היש על כל ערכיו אינו אלא מפרט שכשאנחנו מבינים את ערכו, הוא בטל מאוד בערכו לעומת ערכו המקורי. ומכל מקום, צורת ישראל, עובדת ההיות הישראלי, התכונה הישראלית, ההוויה הישראלית, זהו גורל, זהו גורלנו. הסיפור הישראלי זה הגורל שלנו. זה חוק, לא יעבור, הוא פועל יוצא של הגורל העליון, של ההחלטה האלוקית המוחלטת, שיצרה אותנו ככה. למה? זה שאלה מטופשת. מושגי השאלות שלנו, למה? זה במסגרת הקורדינטות שלנו. אבל אחד מתופעות היש, זה עובדת היותנו שואלים, ואחד מתופעות היש, זה היותנו נוטים לשאול למה. אבל פה, אילולי נוצרנו כאלה ששואלים למה, אז לא היינו שואלים למה. אז פה אין מקום לשאול. זה לא במסגרת השכל שלנו, רק זה במסגרת ההכרה הנשמתית, שזה ככה, ואשרינו, מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, אשרי העם שככה לא. אשרי העם שישם אלוקיו. זו המוחלטות האלוקית. זה לא מה שאנחנו יכולים לרדת אל חקרה, להפין את סיבתה. רק אנחנו יודעים שסיבתה נעלה מכל הסיבות שאפשר לשאול עליהם על סיבתם. היא סיבת הסיבות. היא עילת העילות, והיא מעבר לכל סיבה, והיא מעבר לכל עילה. היא ככה. היא המוחלטות האלוקית. היא הגורל האלוהי שחקק את גורל ישראל. אי אפשר להשתחרר מזה, כי ההשתחררות זה הנאמנות אל זה. זה החופש, זו הצורה, זו העצמיות המוחלטת. ישראל מספרים תהילת השם, זהו גורל ישראל. זה נתון מוחלט. את הנצח לא האדם יוצר. הנצח גם לא האדם הווה. אבל עם ישראל הווה את הנצח. ציבור לא מת, הגמרא אומרת שציבור אפילו לא מעני. וציבור זה לא ציבור הבוחרים שלנו פה, כי גם זה לא עם ישראל. כמו שאיזה רגע נתון של מה שאתם רואים אותי נגיד ברגע זה, זה לא אני. כי אני שלי זה גם השנייה שלפני כן והשנייה שאחרי כן, ולפני דה לפני, ואחרי דה אחרי, ועוד הרבה. ואחרי גם כל מה שתראו, זה גם כן לא אני. כי אני זה נשמתי. ככה אומר כל אחד מאיתנו. אותו דבר ביחס לעם ישראל. עם ישראל זה לא החבר'ה פה. החבר'ה פה הם אחד המופעים הקטנטנים של עם ישראל. כמו שמולקולה זה אחד המופעים שלי. אבל זה גם זיוף לתפוס אותי בקונטקסט של מזווית הסתכלות, אם תסתכל רק על המולקולה, כבר אתה רוצה לדעת מי אני. זה זיוף גדול, אתה לא תוכל להבין את העניין. אם תנסה להבין מה זה עם ישראל, ותחשוב, אני רואה אותם. אז זה כמו שאתה אומר, אני רואה את האדם, אני מסתכל על המולקולה שלו. אתה לא רואה כלום, אתה עלול לבלבל את עצמך מאוד. יתרה מאוד, יתרה מזו. עם ישראל זה לא רק לא החבר'ה פה. אני חוזר, זה גם לא כל הבוחרים פה. לא כל הבוחרים, זכות, בעלי זכות הבחירה במדינת ישראל, בעם ישראל. זאת אומרת, בעלי זכות הבחירה בעם ישראל, זה שנמצאים פה בארץ ישראל, זה לא עם ישראל. יתרה מזאת, אפילו לא כל היהודים על פני הגלובוס, נכון לרגע זה, גם זה לא עם ישראל. כמו שלא כל המולקולות בגופי כאחד, זה לא אני. זה רק, במקרה הטוב, זה גופי נכון לרגע זה. ואפילו גופי הוא יותר מזה. כמו שאמרנו, לפני כן יהיו מולקולות, יבואו, ילכו. זה עדיין לא אני. עם ישראל, שכתוב פה, ישראל מספרים תהילת השם, זה לא הדור הזה, אלא הדור הזה הוא רק מופע קטן של עם ישראל. יכול להיות, ודאי, לא נזלזל, בעומק העניין, אפילו במולקולה אנחנו לא מזלזלים, כי כיום אנחנו יודעים שאפשר לשכפל בן אדם על ידי מולקולה. תן לי רק מולקולה של בן אדם, אני אגיד לך את כל המטען שלך, המטען הגנטי. טוב, ועדיין לגבי המשל והאנלוגיה פה, אז אני אגיד, המטען הגנטי כולו הוא לא האדם, הוא רק המטען הגנטי שלו. ומכל מקום, באתי להגיד שגם מולקולה היא חשובה, והאנלוגיה לענייננו, כל אדם מישראל, נשמה, וכולי, יהודי, וכל מה שאנחנו אומרים, כולם מתוקים, כולם חשובים, כולם ברורים, כולם, ממש, ממש, זה הכל בסדר. רק לא להיעלב, עכשיו לא מדברים עליהם. אלא עכשיו מדברים על ישראל. ישראל זה נצח ישראל. ישראל זה כוח החיים המתגלה באומה הישראלית בכללות כל דורותיה כאורגניות אחת. זה פירוש המילה ישראל, לא פחות מזה. אם תחשוב על פחות מזה, מיד כל מה שיהיה כתוב בהמשך ייראה לך כלא רציונלי, כאבסורדי, או בקצרה כלא נכון, כהזיה, כשיר פראי, אני לא יודע מה. אבל מה שכתוב פה זה מדע מדויק. אין פה קמצוץ של שומן או אידיוק כמו שיש על פי רוב במליצות שיריות. כי השירה הזאת, כך פתחתי, אמרתי שזה שיר מה שכתוב פה, אבל זה כמו שהתורה זה שיר. כתבו לכם את השירה הזאת, למדה את בני ישראל סימה בפיהם, התורה זה שיר, שירה. אבל השירה הזאת זה שיח חוכמה. זה שיא המדע. כל תג, כל נקודה בה, מדויקת, אין קץ לעומק המחשבתי שאתה קרוא לדייק ולסיים בו. וזה ככה ולא אחרת. בדיוק כמו המדע. אז זה שירה וזה גם מדע. הכתיבה של הרב היא גם כן כזאת. היא שירתית, תורנית. זוהי תורה. זה שיר של תורה. ומדויק פה מאוד, ומה שכתוב פה, בדיוק מה שכתוב פה. אפשר לעמוד על השכל של מה שכתוב פה, אפשר לעמוד על המדע של מה שכתוב פה. עיקר הלימוד שלנו, של מה שאני משתדל כשאני לומד את תורה, לעמוד על הרובד הזה. זה לא הרובד הטוטלי ברב, אבל זה רובד בסיסי וחשוב. ממנו אפשר להפליג לרבדים נוספים. אבל עכשיו מה שמעניין אותי, שנבין בדיוק מה כתוב פה, ולהבין, אני תמיד נוהג לומר, לכן שאתם כבר שמעתם את זה ממני, להבין זה להגיע למצב שאילולי זה היה כתוב, הייתי אומר את זה. ואני לא אומר מכאן ואילך את מה שכתוב, כי זה כתוב, אז אני מצטט את זה. לא. אם הוא לא היה אומר את זה, אני הייתי אומר את זה. אם זה המצב, סימן שהבנת מה שדובר, מה שנכתב, וכל מה שאתה לומד, אתה צריך לשאוף להגיע למצב כזה. כשאתה במצב כזה, אתה יכול להגיד, הבנתי, אפשר להתקדם. אז הנה ככן, זאת כוונתי. מה שהרב כותב פה, כל אדם עם שכל, כשל הרב, יכתוב את זה, כי זה מאוד מדויק. וגם לנו, לעולם לא יהיה לנו שכל כשל הרב, אבל אחרי שהרב מסביר לנו, אתם מבינים, זה כמו מתמטיקאי שפתר לנו, לא יודע מה, את החידה של פרמי. אז לא יודע איך לפתור את זה. אבל אחרי שהוא פתר, ואני אלמד את הפתרון, מכאן ואיך אני יודע. אז אותו דבר הרב. אנחנו לעולם לא נהיה בשכל שלו, אבל אפשר להבין את מה שהוא כתב. ולהגיע למצב כזה, שאילולי הוא כתב, אני הייתי כותב. כתוצאה מזה שלמדתי את מה שהוא אומר, עכשיו אני מבין. אני מבין את השיטה, אני מבין את ההיגיון, ואני יכולתי לכתוב את זה מצד עצמי. כל אחד עם שכל יכול להגיע לזה. ישראל, אני חוזר, ישראל מספרים תהילת השם. זהו גורל ישראל, הסברנו את זה. עכשיו בואו ניגש לפרטים של תהילת השם. תהילת השם זה כוח הגבורה העליונה, למלוא תפאר את מעשיו בכל מקומות ממשלתו, מעולם ועד עולם, ומרומם על כל ברכה ותהילה. אז בואו נתחיל ממה שאנחנו מבינים במילים האלה. ואני חושב שעוד פעם אנחנו מבינים דווקא את הסוף של המילים האלה אנחנו מבינים. ומרומם על כל ברכה ותהילה, מן סתם לא צריך להסביר לכם. זה מה שאמרנו. לאלה, מכל ברכתה ושירתה, ושירתה ונחמתה, דאמירן בעלמה. זאת אומרת, מרומם על כל ברכה, כל תוכן שבא לדבר על התועלת והטוב ושפעת החיים שיש בכל עניין, מה שאתה תגיד על השם, למעלה מזה. צריך להמיר, התהילה האלוהית היא אומרת למעלה מזה. ותהילה, כל הילול, כל שבח, כל סיפור על ערך של כל מה שאנחנו יכולים לומר, מה שנאמר פה בעולם הזה, מה שהגות לב אדם יכולה להגות, תהילת השם היא למעלה מזה. אז את הסיפה הבנו, הוא מרומם על כל ברכה ותהילה. תהילת השם היא סיפור כוח גבורה העליונה. ואם לא תפאר את מעשיו בכל מקומות ממשלתו מעולם ועד עולם. מה זה גבורה? מה זה תפארת? גבורה, אם היה הרמב״ם מדבר, אז היה פותח. גבורה, שם משתתף. אני מקווה שהציבור יודע מה זה שם משתתף. שם משתתף זה מושג הפוך למילה נרדפת. מילה נרדפת זה שני מילים בצלצול שונה שאומרים את אותו דבר. חמה, שמש. אותו דבר. זה מילה נרדפת לאותו עניין. להפך מהמושג, מילה נרדפת יש שם משתתף. עין. מה זה עין? כן, אתם לא מוכרחים להיות בהלם. נסתם. אחד רצה להגיד שעין זה מה שמסתכלים מאחורי המשקפיים. אחד אולי חשב שעין בגימטריה 70. אחד חשב שעין זה מקום ששם הנערות יורדות לשאוב מים. אולי אחד חשב שעין זה מה שיש ויוצר את הכיפה. ואולי אחד חשב שעין זה עינו כעין הבדולח. ומה הקשר בין כל העיניים האלה? לחלקם יש קשר ולחלקם אין קשר. כל פנים, אין שום קשר בין המעיין, שהוא עין, לבין גימטריה 70, שזה האות. אין שום קשר. הקשר הוא המילה. שם. השם הוא משתתף. המשמעות היא לא משותפת. גבורה, שם משתתף. משתמשים במילה גבורה, ישנם המון מילים כאלה. כמו שישנם המון מילים נרדפות, ישנם המון שמות משתתפים. בכל שפה ובעברית. זה מה שמעניין. הרמב״ם בחלקו הראשון של מורה נבוכים, וגם אחר כך, הוא מסביר שזה מיסודות בלבולי המוח האמוניים, זה השמות המשתתפים. כתוצאה מזה שאנשים לא מבהירים בצורה מדויקת למה הם מתכוונים במילים, שלא לדבר לזולתם הם לא מבהירים, גם לעצמם הם לא מבהירים. אנשים מחבבים מאוד לדבר בשפה כזאת שיוצרת להם אסוציאציות. ובכלל, צורת החשיבה של בני אדם, על פי רוב, כשהם לא מפותחים, היא מאוד אסוציאטיבית. וכתוצאה מזה הם קשרים דברים שהם לא קשורים. באופן אסוציאטיבי, כי הדמיון לא צריך בשבילו מאמץ. גם לסוסים יש דמיונות. והצד הסוסי שבנו מדמה. אז כתוצאה מזה, כל מילה בצורה אסוציאטיבית מנסה לקשר הרבה דברים, ואז נוצר סלט של מושגים בעולם הרוחני, ואוי ואבוי מה שקורה, כשמגיעים שם לכל המושגים האלוהיים, שהנבואה דיברה אליהם, חכמים מדברים אליהם, ביחס לקדוש ברוך הוא, יש שם מהומה רוחנית אדירה, ויתעום כזבהם אשר יתעום אבותם. דור לדור, מעביר את הכזבים של בלבולי המוח, אף אחד לא מעלה על דעתו שאומרים מילים, ואף אחד לא מבין בדיוק את המילים שמתכוונים, ויצא הרגל הזה ששמו מה שהמון הרחב מבין בענייני אמונה. סגור סוגריים, זה המסר הזה, זה המסר העיקרי, מעיקרי המסר של תחילת מורה נבוכים, שכל בחור שמתחיל ללמוד בישיבה, מאוד ראוי שילמד את זה. מורה נבוכים אנחנו לא לומדים. זה רמה מאוד גבוהה של אמונה שצריך ללמוד את זה. אבל מפרק א', בחלק א' של מורה נבוכים עד פרק נ', זה בחור באלול, בישיבה, צריך להתחיל ללמוד. כי אחרת, איך יצא מהמאומה הרוחנית שבצורה טבעית הוא נמצא שם. אז את זה לומדים וצריך ללמוד, וגם צריך לפרסם שצריך ללמוד, כי לצערי אני מרגיש שגם בישיבות כיום הניוון של לקיחת האחריות על ההדרכה ולימוד אמונה הוא היום בנורא, עד שלא לא אומרים לצעירים מה הם צריכים לעשות, והם גם לא יודעים, והם גם לא עושים, והם גם מבולבלים. סגור סוגריים, נחזור לעניינים. גבורה שמשתתף. גבורה שמשתתף, נשאל אתכם, זהו גיבור? אז יש לכם תשובה. מה זה גבורה? מן הסתם. תדעו להסביר לי, היכולת להתגבר, היכולת לנצח. טוב, זה פירוש אחד של המילה גבורה. פה פירוש המילה גבורה הוא אחר. הוא אפילו לא אותו פירוש של המילה שאנחנו צריכים להתכוון כשאנחנו אומרים לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד. זה לא אותו דבר. הגבורה שכתובה פה וגם התפארת שכתובה פה, הם לא מתכוונים לאותו דבר. הם מתכוונים למשהו אחר. זה שם משתתף. שם מתכוונים לפירוש אחד, פה מתכוונים לפירוש אחר. ופה הפירוש, הגבורה, הגדרה, אני נותן לכם הגדרה של המילה, זה היכולת האלוהית האינסופית. הגבורה האלוהית, וכמו שאומרים, תורה מפי הגבורה ניתנה. הגבורה שמפיה ניתנה התורה, זה היכולת האלוהית האינסופית, זה המקוריות המוחלטת, זה השגב האינסופי המוחלט, שהכל פועל יוצא שלו. זה נקרא גבורה עליונה. כן, 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 כן. זה טוב. זה שכתוב פה כוח הגבורה העליונה. כי כשאומרים גבורה עליונה, יש לך לחשוד שזה מדובר על המושג שאמרתי פה עכשיו. לפעמים, עוד פעם, תמיד, כמו בכל תורת הלשון, צריך זהירות וצריך שכל. כשאתה שומע מישהו מדבר, כשאתה שומע מישהו כותב, אל תמהר לחרוץ משפט, תברר למה הוא התכוון, בדיוק, באיזה נקודה הוא נמצא. ואתה תבין בדיוק מה הוא אומר בקונטקסט של המשפט, והמשפט בקונטקסט המאמר, וכן הלאה. אז ככה גם במקורות שלנו, כשאתה מגיע למילה, אז שיהיה כתוב גבורה, לפעמים לא יהיה כתוב עליונה, ומכל מקום לזה הכוונה. ואתה צריך לדעת למה הכוונה. ומכל מקום, יהיה פחות מקומות ששם יהיה כתוב גבורה עליונה, והכוונה תהיה לך השם הגדולה והגבורה. כי כשאומרים לך השם הגדולה והגבורה, לא יהיה כתוב לך השם הגבורה העליונה. לא ידברו ככה. אני אומר את זה קצת מסברה, לא שאני עכשיו, אם תגיד לי, תן לי דוגמה, אני לא זוכר להביא אף דוגמה, אבל מכל מקום. וגם פה המילה תפארת. התפארת זה אולי כמו שאנחנו אומרים באדון עולם. והוא היה, והוא הווה, והוא יהיה בתפארה. והתפארה הזו זה לא אותו פירוש של המילה והתפארת לך השם הגדולה והגבורה והתפארת, והתפארת זו מתן תורה. לא. כי התפארה פה זה לא מתן תן התורה, אלא זה מקור, מקור, מקור התורה. הגבורה והתפארת העליונה זה המוחלטות האלוקית והיופי האלוקי המוחלט. הסגב שהוא לאלה מכל ברכתה ושירתה ושירתה ונחמתה דמרן בעלמה. מה שהעולם כולו הוא לא יכול לבטא את זה. כל ההוויה כולה היא אולי מופע של זה, אבל היא לא הביטוי של זה. היא פועל יוצא של זה, אבל היא לא נותנת את זה. ומה נותן את זה? משהו לאילה מכל העולם כולו? תהילת השם. תהילת השם זה לא במה שעולה אני רואה את יפי השקיעה, קראה שמך, מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר כוננת. או אני מסתכל במיקרוסקופ ואני רואה את החוכמה המדהימה שנמצאת שם. וכן הלאה, כמו שבני אדם נוהגים נורא להתפעל ולהגיד, מה רבו מעשיך השם? כולם חומה עשית, ובאמת, הוד אלוקים מתנוצאת בלבבם. זה לא. זה לא תהילת השם שישראל מספרים. כי כל זה, זה בבחינת ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. שלעם ישראל, זה תהילה של גנות, של גנאי הולה. זה לא לכבודנו. אנחנו אומרים את זה בחשאי, בלחש. אבל השמה ישראל שלנו, הוא נשגב מזה. ועל זאת גאוותנו, לא בלחש. שמה ישראל הוא תהילת השם. זה לא מצד מה שאנחנו מכירים את הקדוש ברוך הוא בעולם. זה מצד מה שאנחנו מכירים את הקדוש ברוך הוא כנצח ישראל. הנצח הוא מעבר למה שאתה רואה. הוא האין סופי שבעניין. הוא לא החוכמה שבעניין, הוא החוכמה שמעבר לעניין. הוא כל המושגים שמעבר לעניין, שהעניין הוא רק פרט בהם. הוא מופע בהם ולא מבטא אותם. לא מן הבריאה אנחנו לומדים על הבורא. זה לא עניינם של ישראל. זו לא תהילת השם. זה תהילת האדם. זה מה שעולה ממושגי האדם. הוא מסתכל פה במציאות, רואה את היש, קולט את מה שהוא יכול לקלוט. מלא התפעלות ובא לידי ביטוי של העניין. בסדר, יש לזה את החשיבות של זה. ביום כיפור אנחנו נעלה את החשיבות של זה לערך של תהילתנו הראשית. ונגיד את זה בכל רם. אבל זה סוגיה בפני עצמה. עכשיו, ישראל מספרים תהילת השם, זה משהו נשגב למעלה מן הכל. תודעת הנצח, שהיא פועל יוצא של הוויית הנצח, שהיא הרוח של עם ישראל בכללות כל דורותיו, באותם חיים ההולכים ומופיעים באומה כולה, ועושים אותה לאורגן אחד, בכללות כל דורותיה, התודעה הזאת זה תודעת השגב של הגבורה העליונה, במלוא תפארת מעשיו, בכל מקומות ממשלתו, מעולם הזה ועד עולם הבא, ומרומם על כל ברכה ותהילה. לא מה שיופיע פה, אלא כל מה שיופיע פה גם. אבל כל זה זה רק גם, זה רק פרט, או פרט קטן, מעולם ועד העולם. קדוש, 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 השם צבאות, יושב תהילות ישראל. קדוש, קדוש, קדוש. הגרא אומר, כאילו אומרים, קדוש, 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 לאין סוף קדוש, 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 קדוש. כלומר, נוהגים להסביר מה זה קדוש? על פי רוב, החבר'ה נוהגים לענות על השאלה הזאת שלי, נוהגים להגיד, נבדל, נכון? שזה מה שרוצים להגיד? נבדל. אז נבדל, 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 לילה, לילה, לאין קץ. אנחנו, בגלל שאנחנו גדלנו על בבית מדרשו של הרב ציודה, אז יש לנו פירוש קצת אחר לקדוש. לגיטימי גם כן. וקדוש זאת אומרת המקורי המוחלט, הנצחי. החיים באמיתתם. המקוריות האלוקית הטוטלית. השלמות של כל היש, שכל היש הוא רק מפרט שלו. זה הקדוש. וקדוש, קדוש, קדוש, לא כמו ביאור הגר"א, הוא אומר, כאילו הם אומרים, קדוש, 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 אין קץ, רק אומרים לך שלוש פעמים, כאילו תמשיך. אלא לא, כמו תרגום יונתן. קדיש בשמי מרומה אלה בית שכינתי, קדיש על הרבה דגורתי, קדיש לעלם ולעלמי עלמיה. זה לא מחלוקת עם הגרא, זה מחלוקת סמנטית. אבל מבחינת התוכן, יש את קדיש בשמי מרומה, עולם האידאות, נקרא לזה העולם הבא, בקדיש על הרב ועד גבורתי, נקרא לזה העולם הזה. אגב, הנה, גבורתי פה, זה לא הגבורה העליונה הזאת. זה פועל יוצא של גבורתו, היוצרת את המציאות המצומצמת. זה לא יש הבדל. כי אתה אומר, אם הגבורה העליונה, זה היכולת האינסופית, זה אותו דבר, כמו שאחד התגבר על חברו והשכיב אותו לארץ. דומה, לא? תשובה לא, זה לא דומה, וקודם כל תחשוב שאין שום קשר. כי אתה, כשאתה מחפש את הקשר, זה מהיצר הידוע של הרמב״ם לוחם נגדו. אין קשר, קודם כל אין קשר. זהו. עכשיו, יש עוד גבורה, והיא יצירת דברים בצורה מצומצמת. וזה לא הגבורה המדוברת פה. בסדר. אז, אבל קדיש על הרע ובת גבורתי, זה הגבורה השנייה, זה לא הגבורה שמדוברת פה. זה יצירת דברים בצורה מצומצמת. יצירת המציאות הארצי. וקדיש לעלם ולעלמי עלמיה. וזה, הקדיש לעלם ולעלמי עלמיה, זה מעולם ועד העולם. העולם הבא, העולם הזה, וגם העולם הבא הוא בבחינת עולם הזה לעומת העולם הבא אחריו. והבא אחריו הוא גם כן עולם הזה לעומת הבא אחריו, ופה משתלב הפירוש של יונתן בן עוזיאל עם הגרא. וכן הלאה, לעולם ולעלמי עלמיה. ומכל מקום, זה סיפור תהילת השם שעולה מישראל. הטוטליות האינסופית של הכל, כפי שהיא קשורה ומבטאת את מקור הכל, שהוא לאילה ולאילה מן הכל. טוב.